ערב טוב, ערב פרשת תצווה, הפרשה השנייה לפרשיות המשכן, פרשה שעוסקת בדמות המרכזית של המשכן בכהן הגדול, ומוצאי פרשת תרומה, הפרשה שעוסקת בכלי המשכן. אני מבקש להיכנס לפרשת תצווה, אבל להיכנס אליה קודם כל דרך סוגיה מרכזית, אולי הכי מרכזית שקשורה בכלל לכל המשכן. כל עניינו של המשכן שנקרא אוהל מועד, אוהל העדות, מקום ההתוועדות בין אלוקים לבין האדם. יש מקום מאוד מסוים שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא על פי הפסוקים ומדבר בו אלינו, ליתר דיוק מדבר בו אל משה ואלינו. והמקום הזה הוא מוגדר מאוד מצד אחד, אבל גם מסובך מצד שני. אני רוצה לפתוח דווקא שם, ואחר כך לחזור לתחילת פרשת תצווה. במקור שלוש לפנינו, כזה אני אחזור להתחלה, במקור שלוש לפנינו, בפסוק האחרון במקור שלוש, מצד ימין, הפסוק האחרון במקור שלוש, מתאר את הקרובים תזכורת שנמצאים מעל הכפורת, שנמצאת מעל הארון, הוא הארון שבתוכו נמצאים הלוחות, שנקרא בעקבות זה ארון העדות. בשם הארון הזה והלוחות, התורה שנמצאת שם בפנים, נקרא כל המשכן הזה משכן העדות. שם מעל הארון, מבין שני הקרובים פורסי הכנפיים, מתרחשת ההתרחשות המרכזית של כל המשכן, אולי בכלל של כל ספר שמות. פסוק ב', ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אחר כך מבין את הכל. אבל קודם כל שאלה טכנית לגמרי. ונועדתי לך שם. איפה זה שם? מבין שני הקרובים, נכון? הייתי אומר במילים פשוטות, מן הפרוכת פנימה. בסדר, מרושתים כולנו, יש את קודש הקודשים, בתוך קודש הקודשים שאליו לא נכנס אף אדם ורק הכהן הגדול פעם בשנה ביום הכיפורים, שם נמצא בפנים ארון העדות, מעליו הקרובים, ושם בפנים, שם יוועד לך שם. אז מקום ההתוועדות הוא מעל הכפורת, מעל ארון העדות, מבין שני הקרובים. מקור שש, ודיברתי איתך מעל הכפורת. מתחיל רש"י במושג כמעט הלכתי, שאני רוצה ללמוד אותו רגע ביחד, ואחר כך להגיע לכל מההתחלה. ודיברתי איתך מעל הכפורת, ובמקום אחר הוא אומר, וידבר השם אליו מאוהל מועד. המקום האחר נמצא לפנינו במקור שבע. מקור ידוע מאוד, כי הוא הפסוק הפותח את החומש השלישי, את ספר ויקרא. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד לאמור. אז אם כתוב שהשם מדבר אל משה, מאוהל מועד, זאת אומרת שמאיזה מקום, לא חייב להיות מתוך הפרוכת פנימה. אלא מאוהל מועד הכוונה היא מתוך האוהל באיזשהו מקום, נכון? לא מהפרוכת פנימה, לא מקודש הקודשים. אומר השיר, ובמקום אחר הוא אומר, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, והמשכן מחוץ לפרוכת נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה. זאת מידה אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן. מידה מאוד מעניינת. אגב, מידה שכמעט לא משתמשים בה, היא לא כל כך מוכרת. אם כי אני חושב שהיא הכי מוכרת בין המידות, מפני שכשמתחילים את התפילה, אז צועק תמיד החזן, וכן שני כתובים מכחישים זה לקדיש. שם המפגשים, כשמתחילים בזמן עוד איכשהו, אז זה המפגש המשותף. אבל וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, זה כלל מעניין מאוד בתורה, שהנה לפנינו דוגמה. בוא נראה אותה. כתוב אחד אומר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים. אז איפה השם מדבר איתנו? אז איתנו, עם משה, ממש בפנים, בפרוכת פנימה, במקום הכי בלתי נגיש שיכול להיות. כתוב אחר אומר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, זאת אומרת, מחוץ לפרוכת. נמצאו, אני חוזר לרש"י בשורה השנייה, שני כתובים מכחישים וזה. בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. מה הכתוב השלישי? נראה אותו שנייה אחת במקור 8. הפסוק הזה אגב נמצא בסוף סוף סוף פרשת נשא בספר במדבר. מי שזוכר, אחרי כל 12 הנשיאים, ביום הראשון נשיא, ביום השני נשיא, חוזרים על הפרשה הזו בחנוכה. אחרי הכל, לפני בעלותך את הנרות, כתוב כך, מקור 8, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, פסוק מעניין, קשור אלינו, בבוא משה אל אוהל מועד, מה זה אוהל מועד? עוד לא בתוך הפרוכת, נכון? לאן? כללי, אל האוהל, אל המשכן, בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, עם מי? עם הקדוש ברוך הוא, וישמע את הקול של הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, איפה? מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים, וידבר אליו. נחזור לרש"י, נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה. בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם, ובבוא משה אל אוהל מועד, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת. משה היה נכנס למשכן, וכיוון שבא בתוך הפתח, קול יורד מן השמיים אל בין הקרובים, ומשם יוצא, ונשמע למשה, אבל איפה משה נמצא? באוהל מועד. אגב, לא יכול להיות אחרת. אחרת היה צריך להיות משה, הכהן הגדול, והכל היה מדבר רק ביום הכיפורים. טוב, אז כתוב כך, נעשה רק רגע סדר. כתוב אחד אומר שהכל מדבר מבין שני הקרובים. כתוב אחד אומר שכש... השם קרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד. בא כתוב השלישי ואומר זה הולך כך. הכל באמת מדבר מבין הקרובים. אגב שמתם לב לניקוד, ניקוד מעניין. הכל מדבר מבין שני הקרובים. לא מדבר. מדבר. זה מעניין מאוד. אבל הכל מדבר מבין שני הקרובים. ואיך הוא מדבר מבין שני הקרובים? כי הוא יורד מן השמיים. אבל מתי הוא יורד מן השמיים ומדבר מבין שני הקרובים? שמשה רבינו דופק בדלת בחוץ. זה איזה מין מכשיר חשמלי כזה. ונדבר איפה מבין הקרובים, בתנאי שמשה רבינו נכנס לפתח אוהל מועד. כלומר, משה רבינו לא מגיע אל בין הקרובים, והכל לא מגיע אל משה. אבל הכל מדבר מבין הקרובים, כי משה נכנס לפתח אוהל מועד. מעניין מאוד, אני משאיר את זה כפתיחה, אבל אותי, קודם כל בעולם ההלכתי שלי, מעניין אותי דבר פשוט. יש כמה מידות שהתורה נדרשת בהן. מידות שהתורה נדרשת פירושו כללי למידה. קל וחומר זו מידה שהתורה נדרשת. אם במה שהוא קל הדין הוא כך, אז קל וחומר לגבי משהו אחר. וכך הלאה. גזרה שווה, היקש. אני לא הבנתי אף פעם את המושג שני כתובים המכחישים זה את זה, יבוא הכתוב השלישי ויפריע ביניהם. בשביל מה צריך שני כתובים המכחישים זה את זה? אי אפשר ישר להביא את הכתוב השלישי? מה התוספת? יבוא הכתוב השלישי, מה היה רע במקור שמונה? אם היה רק מקור שמונה, חוץ מזה שלא היה לי שיעור, מה היה חסר? היה יוצא מקור שמונה מצוין, היה כתוב בבוא משה לדבר, אז הוא נכנס אל אוהל מועד, והכל נשמע מבין שני הקרובים, והיינו יודעים את זה לבד. מה היה חסר? ואת הקדיש לא היינו אומרים אחרי זה, כן שקטים במקרים שזה, היינו גומרים בדבר הלמד זכור, דבר הלמד מניינו, יהי רצון ויתקדל יתקדל. מה התוספת? אלא מה תגידו, מידות שהתורה נדרשת זה כדי שתלמד איך ללמוד, לא נכון? קל וחומר, אחרי שאני אדע את הכללים, אני יכול בעצמי לעשות קל וחומר. אבל שני כתובים המכחישים זה את זה, אני יכול להכריע ביניהם? אני צריך כתוב שלישי שיכריע ביניהם. אז מה באת להגיד לי? שיש שני כתובים מכחישים, ובא הכתוב השלישי והכריע, אז עשית לי את החיים קשים שלא יהיה שני כתובים, ויבוא הכתוב השלישי והוא יהיה ראשון, והכל יהיה בסדר. הם לא אמרו לי, עכשיו אתה צריך להפעיל סברה ולהכריע בין פסוקים. אין לך יכולת. רק הכתוב השלישי מכריע. אגב, נכון, בשורה, בסוגריים, הרייבד, בעל העיון הגדול עם הרמב״ם על זה, הרייבד כותב שמהרעיון של שני כתובים המכחישים זה את זה, רייבד מאוד מאוד יסודי, צריך ללמוד שכשראית שיבוש בין פסוקים, אתה צריך להכריע מה לעשות. זה נכון. אבל זה לא כאשר ישנן שתי עובדות שונות, אלא כאשר ישנן שתי פסיקות, ואתה צריך להחליט מה הכוונה בשתי הפסיקות הללו. אני אתן דוגמה. כתוב למשל שמסביב למגרשי הלוויים, היו ערי לוויים, ערי מקלט, נכון שאליהם היו בורחים הרוצחים בשגגה ועוד מקומות, היו ערי לוויים. כתוב שמסביב לערי הלוויים צריך להיות 1,000 אמה סביב. בפסוק אחר כתוב שצריכים להיות 2,000 אמה סביב. יש כאן סתירה משפטית. אין כאן תיאור כך נראתה עיר במקום איך. יש כאן סתירה, ואתה צריך להבין למה התכוון המחוקק בפסוק א', ולמה הוא התכוון בפסוק ב'. נושא אחר, כתוב בפסוק אחד ששכיר יום, ששכיר צריך לקבל את משכורתו בסוף היום. ביומו תיתן שכרו ולא ילין. בפסוק אחר כתוב שעד הבוקר חייבים לתת לו. זאת סתירה משפטית קלאסית בין שתי פסיקות. מה עושים? צריך להחליט שפה מדובר בשכיר יום ופה בשכיר לילה. שהמציאות, הסיטואציה שונה. כתוב פה 1,000 אמה ופה 2,000. אתם יודעים מה ההכרעה? 1,000 אמה מסביב לעיר, היום היו קוראים לזה באיכות הסביבה על תקן שטח ירוק. כלומר שם אסור לעשות כלום. 2,000 אמה על תקן תחום שבת. אני אקנה. כדי להוכיח שאכן לזה הכוונה, תראה את זה בהוכחות מקובלות. אבל אם כתובים שני פסוקים שמתארים שתי עובדות הפוכות, את זה אתה לא יכול להכריע על פי סברה. אני לא יכול להגיד, בפסוק אחד כתוב שמשה דיבר עם הקדוש ברוך הוא במקום X, ובכתוב אחר כתוב שמשה דיבר במקום Y. לפי הסברה שלי הוא דיבר ביום פה ובלילה פה. זה לא עובד, זה תיאור שתי עובדות. זה אגב פירוש המילים שני כתובים המכחישים זה את זה. להכחיש בעברית זה שאחד לא מאפשר לשני להיות קיים. בניגוד לשני כתובים שסותרים אחד את השני. כל עולם המשפט בנוי מסתירה בין מקרים והכרעה במצבים שונים. לא הכחשה. אם כת עדים א' באה ואומרת עדות X, כת עדים ב' באה ומכחישה את עדות X, הם לא יכולים לחיות יחד, גם אם אתה תעשה 20,000 פעם תפיסות ראש. זה שתי עדויות שונות, כי זה מכחיש, זה עוד, זה נכון או זה נכון. הוא אומר לבן, הוא אומר שחור, נקודה. למה? כי הם דיברו על עובדות. בעברית להכחיש זה כמו כחוש. הפרות השמינות והפרות הרזות, הפרות הן כחושות. אם אני מכחיש משהו, אני מוציא ממנו את החיים שלו. אני מוציא ממנו, הוא נשאר, אבל סתם, כאילו, הוא נשאר רק חיצוני. הוא כחוש, אין לו כלום. הוצאתי את הבשר. אז עכשיו אני חוזר למה שפתחתי. מאוד יפה מה שכתוב. הסיכום היה שהקדוש ברוך הוא מדבר מבין שני הקרובים. פסוק אחר, הקדוש ברוך הוא מדבר בו אל מועד. הסיכום הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר מבין שני הקרובים, כשמשה נכנס אל אוהל מועד, זה כתוב בפירוש. אז למה זה כתוב כל כך מסובך? למה איך אתם מסבך לנו את החיים? אי אפשר לעשות את הדברים יותר פשוטים? מה היה חסר לנו אלמלא שני הכתובים המכחישים? והקדמתי את זה בהליכות, כי אנחנו מבינים מתוך ההקדמה הזאת, שאני מזה רוצה להרוויח בכלל את הבנת המושג הזה, שני כתובים מכחישים, עד שיבוא הכתוב השלישי. אני ברשותכם משאיר את הנושא הזה פתוח, ואנחנו נגיע אליו עוד מעט, הוא יהיה עיקר דברינו. וכדי להגיע אליו, אם אפשר ככה כל כך פשוט, אני רוצה לעשות עוד קצת קשה. אני רוצה לחזור לתחילת פרשת השבוע שלנו, לפרשת ואתה תצווה. מקור אחד, הסתיימה פרשת תרומה כוח. הסתיימה פרשת תרומה, היא הסתיימה בענייני כל הכלים של המשכן. היא התחילה בבעשו ארון עצי שיטים, מעל הארון הכפורת שדיברנו מקודם, מעל הכפורת, אחר כך הקרובים, ואחרי זה הגענו לכל הכלים, מזבח ומנורה ושולחן, כלים כלים, צויין. במשכן הזה יש חיים, עובדים בו כהנים, וכל העם כולו מגיע אליו, והתפילה היא של המקדש שלנו בעזרת השם, הוא יהיה בית תפילה לכל העמים. כולם יבואו לשם. עכשיו צריכים לעבור לכוח האדם. לכן מתחילה פרשה תצווה בבגדי הכהונה. ובאמת בכתוב, בפסוק השלישי במקור אחד, בפסוק השלישי, שם מתאים היה שתתחיל פרשת תצווה. הפסוק השלישי, אתם רואים לפנינו במקור אחד, הוא בעצם פסוק א' של הפרק הבא, של פרק כ"ח, ומאוד מתאים, אני חושב שכאן החלוקה היא צודקת. ואתה, מי? משה רבינו, הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. אגב, אני גם די מבין למה כתוב פה ואתה, כאילו איזה מין הפסקה. סיימנו עם כל נושאי כלי המשכן. בבניית המשכן אין לאהרון אחיך יותר ייחוס מאף אחד אחר. דווקא מי שהיה אחראי על האדריכלות של המשכן הוא בכלל לא משבט לוי, הוא בצלאל, משבט דן. זאת אומנות גדולה. סיימנו את הבנייה, עכשיו משה רבינו, הקרב אליך, קרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. כלומר, קרא לו מתוך, אגב פתיחה מעניינת, ודאי שהוא מתוך בני ישראל, לא? מתוך בני ישראל, אבל הכוונה היא תבדיל אותו מכולם, לכהנו לי, ועשית, אני עובר לפסוק הבא, בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. מה היו בגדי הקודש? הנה פסוק בא, ואני קופץ לסוף הציטוט, ועשו את האפוד, ואחר כך מופיעים כל הבגדים האחרים. אגב, מעניין מאוד, בכל הפסוקים בפרשת תצווה כתוב ועשית 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 ועשית. חוץ מבראשון, האפוד כתוב ועשו. מי שזוכר, זה ממש ראי לפרשת תרומה. בכל הכלים כתוב ועשית. חוץ מהראשון, שכתוב ועשו, ושם הכוונה ועשו ארון, עצי שיטים. מעניין מאוד. על ועשו ארון עצי שיטים אומרים חז"ל, למה ועשו ולא ועשית? אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה רבינו, אתה אין לך ייחוס בתורה יותר מאף אחד אחר בבני ישראל. ועשו, זה של כל בני ישראל. כולם יחד. את המנורה, את השולחן, את המזבח, טוב, זה יש מישהו מומחה. אבל את התורה? לא שלך. גם האפוד, זה כנראה בדיוק אותו דבר, הרי מה יש על האפוד? את 12 אבני המילואים, שישה משמותם על האבן האחד, ושישה משמותם על האבן השני, 12 שבטי ישראל, זה ועשו. הקרב אליך את אהרון אחיך מתוך בני ישראל. אחר כך, כשנגיע לציץ שצריך לשים פה, וכשנגיע לבגדים ולמכנסיים ולאבנט ול... טוב, אז כבר יהיה ועשית ועשית ועשית. אבל אני עכשיו רוצה להתחיל את הבעיה בהתחלה. אז פרשת תצווה בעצם מתאים שתתחיל בבעתה הקרב אליך את אהרון אחיך. אבל היא נקראת תצווה מפני שהיא מתחילה שני פסוקים לפניכם. ומה הם עסוקים שני הפסוקים? תחילת מקור אחד. זוכרים? גמרנו עם המשכן, עוד שני פסוקים נגיע אל הכהן, ופתאום באמצע ציווי, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות, זוכרים את המקום הזה? באוהל מועד, אם היה כתוב רק באוהל מועד הייתי חושב סתם במשכן. מחוץ לפרוכת, טוב עכשיו אני לא יודע בדיוק איפה, נכון? כי פרוכת יש רק במקום אחד. בין קודש הקודשים, בהמשך. אשר על העדות זה קצת מיותר, לא? בקודש הקודשים, נכון, יש גם את העדות, יש גם את הקורבים, יש גם את הארון, מה כתוב פה? טוב, ננסה לברר. מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו, את מי? יערוך אותו את המר, את השמן, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מעט בני ישראל. בסדר? אגב כבר כתוב שזה מעט בני ישראל, כי איך מתחיל כל העסק? ואתה תצווה את בני ישראל. יש הרבה דברים קשים בפסוקים האלה, הקושי הגדול ביותר בפסוקים האלה, ואני אספק במעט מהם. הקושי הכי גדול זה בכלל מה זה עושה פה. מה זה קשור? אנחנו בשתי פרשיות צפופות שעוסקות באינסטרומנטים, בכלים, בכלים של המשכן, ואחר כך בכלים, בבגדים של עובדי המשכן. אנחנו לא עוסקים פה עכשיו בעבודות של המשכן. אנחנו גם לא עוסקים פה עכשיו בקורבנות ולא במנחות, לזה יש פרשות שלמות. על מה מדובר פה? מדובר פה על זה שמישהו יצטרך לעשות הטבת נרות במנורה. מה זה הטבת הנרות? לארגן את הנרות כדי שהמנורה הזאת תדלק תמיד כל לילה מערב עד בוקר, נר תמיד, נר תמיד כמו שיש בכל בתי הכנסיות נר תמיד, ונר התמיד הזה צריך להיות מחוץ לפרוכת אשר על העדות, וזה צריך לדאוג, קוראים לזה בעברית שמן למאור. מה זה קשור אליו? איך זה נכנס לך לפרשה הזאת? אין אחד מן הפרשנים שלא שואל את השאלה. זה ועוד. מילא הייתם אומרים מה זה קשור הנה, זה לא המיקום. טוב, זו שאלה קשה. לא רק מה זה עושה פה. יש פרשה שלמה שמדברת על זה. בהקשר אחר לגמרי, הזכרנו אותה מקודם. בעלותך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כתוב שם יפה מאוד, איך צריך לעשות את זה? מה זה עושה פה בכלל? אז א', למה זה פה ממוקם? ב', בכלל בשביל מה צריך את זה? ג', מה זה ואתה תצווה? מה זה פה? מה זה? אתה תצווה? אתה תצווה. היה כתוב ואתה תצווה בני ישראל ויביאו זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמה. מה קרה פה? מה זה ואתה תצווה? וד', זה שאת בני ישראל, את בני ישראל, את בני ישראל, זה ראינו כבר, זה מעניין מאוד, הכל את בני ישראל, אהרון יצא מבני ישראל, תצווה את בני ישראל ויקחו אליך. זה חוזר על עצמו כל הזמן. אבל הקושי הגדול ובו אני עומד, הזכרנו אותו בהתחלה. איפה צריך לעשות את הנרות האלה, איפה יהיה נר התמיד? באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות. לכן זה מיקומו של נר התמיד בבתי כנסיות. הפרוכת שהיא זכר לפרוכת, והיא בעצם מחפה את העדות שהוא זכר לארון העדות, מחוץ לפרוכת אשר על העדות צריך להיות נר התמיד. חז"ל אגב אומרים שזה נקרא נר תמיד לדורותם, מפני שכל המשכן הרי אנחנו יודעים שעיתים קיים ועיתים לצערנו חרב. אבל נר התמיד ימשיך וידלק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. זאת הסיבה הראשונה אגב שכתוב ואתה תצווה, כי הביטוי צו, צו את בני ישראל, ואתה תצווה פירושו מיד, אבל גם לדורות. החזקון היא נותן הסבר, ואני יודעת אם מרתק, למיקום של הפרשה הזאת. הוא בעצם עונה על השאלות ששאלנו. בשורה אחת. אומר החזקוני במקור 2, ואתה תצווה, לאחר שגמר לומר כל ציווי מלאכת המשכן, פירש לו הקדוש ברוך הוא למשה, היאך יתקנו לו אורה. נכון, עוד ידברו על זה בפרשה אחרת. אבל כאן הוא פירש לו, היאך יתקנו לו אורה. למה? וכן מצינו במעשה בראשית. לאחר שנבראו כל ענייני הארץ, תיקן להם אורה. ואין כאן עיקר המצווה, עד פרשת בהעלותך את הנרות. חזקוני אומר, אתם זוכרים את בריאת העולם. ביום הראשון, השני והשלישי נבראים האינסטרומנטים. נבראים השמיים והארץ. נכון? ביום השני לא מסתיימת מלאכת הרקיע, אז אין שם כיתור, וביום השלישי פעמיים כיתור, כי היא מסתיימת, ואז נפרידים את הים מהיבשה ביום האחרון הבא. מסתיים ביום השלישי כל ענייני הארץ. בעברית אחרת, עד היום השלישי זה משרד התשתיות. הכל מסודר, היה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, וחילקנו, שמיים, ארץ, ים, יבשה. בסדר? עוד אין חיות. לפני שיבואו החיות, כלומר הדיירים, והאדם אחר כך, גם הוא אחד מהדיירים, צריך לתקן אור, כי הוא לא יוכל להתנדר. אז ביום הרביעי מה נברא? שני המאורות הגדולים. ואז ביום החמישי והשישי נבראים החיות והתנינים והדגים והאדם. אבל קודם כל צריך אחרי בריאת הארץ אור. אחרי שיהיה אור צריך חשמל, מישהו צריך להדליק את האוטו. עכשיו אחרי שהדליק את האור אפשר להביא הנה עכשיו את הדיירים. מתחילים עם החיות, ממשיכים עם החיות האחרות, מגיעים ליום השישי, ואחר כך מגיע לשבת. אומר חזקוני, אני יודע שהפרשה לא מתאימה הנה וצריך לדבר עליה מבחינת העניין לא פה, אלא אחרי הנשיאים בספר במדבר. אבל המשכן הוא בעצם עולם שלם. זה סיפור של בריאה. האדם שיברא בסוף ימי הבריאה לפני השבת יצטרך לקחת את הבריאה הזאת ולהכניס אותה אל השבת, לתת לה את המשמעות שלה. בדרך צריך להיברא קודם כל כל התשתית, ולפני שעוברים אל הכהן, אל הכהנים, אל הכהן הגדול, אל דיירי הבית, אומרים, אל תשכחו, למשכן הזה יש מגמה, הוא צריך להאיר. מכוח מה יש לו כוח להאיר? איך לאור שלו יהיה כוח להאיר את כל מה שצריך להתרחש פה? מכוח העדות. אז מחוץ לפרוכת, אשר על העדות, תערוך אותו. אתה יודע איך אני מבטיח לעצמי שהאור הזה יהיה נר תמיד? כי הוא מוטען מהעדות. הוא מוטען מבפנים. ואז האורה הזאת תוכל לצאת החוצה. מה קורה שם בעדות בפנים? ואז נגיע לשני הכתובים המכחישים שהתחלנו בהם. שם לפנים יש ארון, הנה תיאורו. יוצא לפי מה שאמרנו שכדי להבין את נר התמיד, אי אפשר להבין את נר התמיד בלי להבין את העדות ואת הארון. הנה תיאורו של הארון, מקור 3. ועשו, כל עם ישראל, ועשו ארון עצי שיטים, עמתיים וחצי אורכו, ועמה וחצי רוחבו, ועמה וחצי קומתו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. מה פירוש ונתת אל הארון את העדות? קודם כל תבנה ארון. אז לא מדובר פה על כפורת מעליו, נכון? לא על כרובים, רק ארון. תבנה את הארון, הנה המידות שלו. לתוך הארון הזה, בתוכו, תכניס את העדות. מה זאת העדות? רש"י במקור 4, ונתת אל הארון כמו בארון העדות, רואים ברש"י? העדות, התורה. שהיא עדות ביני וביניכם שציוויתי אתכם את המצוות הכתובות בה. יופי. אז צריך להכניס אל הארון את העדות. עכשיו נמשיך. אחרי זה דילגתי שם, כתבתי 3 נקודות, דילגתי שם על כמה פסוקים שמתארים איך מעל הארון אתה בונה את הכפורה, ואז כתוב הפסוק הבא, הוא מאוד מוזר, בוא נראה אותו, פסוק הפלא. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, מצוין, יש ארון, מעליו כפורת, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. נו, זה ודאי מה? מיותר, כי הרגע ראינו את זה, נכון? הרי הרגע כבר אמרנו שהעדות נמצאת בארון. ואז כתוב ונועדתי לך שם. רש"י אומר, למה כתוב פעם נוספת באל הארון תיתן את העדות? מקור 4 בחלק השני, לא ידעתי למה נכתל. אתם רואים? הרי כבר נאמר ונתת אל הארון את העדות. ויש לומר, אומר רש"י, שבא ללמוד שבעודו ארון לבדו בלא כפורת, יש תחילה לתת את העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. מוזר. כלומר, הפסוק הראשון בא להגיד, גמרת עם הארון, עכשיו תן את העדות. עכשיו שם הסדר הוא שרק עכשיו נושאים את הכפורת ואת הקרובים. בעברית אחרת, את הכוח לכל מה שיהיה כאן אפשר יהיה לקבל רק מפני שהתורה כבר בפנים, שהעדות הזאת מצויה. אבל לצורך זה מספיק היה לכאורה לכתוב את זה פעם אחת, הייתי מבין שזה הסדר. עכשיו אני רוצה להתחיל את הכל. אני יודעתי כשזה מופיע בפעם השנייה ואז כתוב ונועדתי לך שם, באים להגיד כאן שני דברים שמתרחשים בארון העדות הזה. משם נגיע לשני הכתובים ומשם נגיע לנר התמיד ובעזרת השם לכל מה שדיבר. אוהל מועד נקרא אוהל מועד מפני ששם ישנה התוועדות בין האדם לבין האלוקים. כבר אמרנו יותר מפעם, מועד בעברית מתגלה לנו עכשיו גם כשם של דבר שיכול להתרחש במקום. אנחנו בדרך כלל משתמשים במועד לתיאור זמן. אבל מסתבר לנו שבתורה מועד איננו רק זמן. זה רק מוכיח שוב שהמילה מועד בעברית פירושה התוועדות בין שני צדדים. ונועדתי הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. מועד זו פגישה בין שני צדדים שיש לה ייעוד מסוים. אם אין לפגישה הזאת ייעוד, היא לא מועד, היא פגישה מקרית. נכון, פגישה שיש לה ייעוד יש לה גם עתיד. פגישה מקרית חולפת שהאינטרס המשותף חולף. אם שני אנשים נפגשים באותה תחנת אוטובוס, אז הם משותפים באינטרנט הקרוב. אבל כל אחד מחכה לאוטובוס אחר. או אולי הם מחכים לאותו אוטובוס, אבל כל אחד יורד בתחנה אחרת. או אולי הם מחכים לאותו מקום, אבל כל אחד הולך לחדר אחר. כלומר, זה לא ייעוד, זה לא מועד. זה לא פגישה. מועד זה שני צדדים שונים נפגשים לפגישה שיש לה ייעוד. זה פירוש המילה מועד בזמנים. לא נזכיר את זה לשנייה אחת. מה זה מועד בזמנים? מועד בזמנים פירושו חג, אבל זה לא סתם חג. זה לא חג. חג זה שיש, אמרנו לא מזמן, אמרנו פעם, שחג זה מלשון מחוגה. יש מעגל שנה, מחוג, ובתאריך הזה, בנקודה הזאת, יש תאריך. זה חג. איך נוצר מועד? כי שני הצדדים קבעו את זה ביחד. תזכורת, כדי שבעוד חודשיים ושבוע יחול פסח, צריכים להתרחש שני דברים. האחד הוא שהחתן יקבע שהתאריך הוא תקווה בניסן. נכון? השני הוא שהקלה תחליט שיש בעולם בכלל תדבב בניסן. זאת אומרת, אם עם ישראל יחליט לא לקדש את החודש, אז לא, יהיה פסח. גם אם הקדוש ברוך הוא יגיד את כל הלכות פסח בעולם. אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים, זאת אומרת, זה מאוד נחמד שהקדוש ברוך הוא אמר שבתדבב בניסן יש פסח. אבל זה מותנה בי. 50%. לא 50% של שותפים שאפשר לפרק את השותפות, צריך להבין את זה טוב. 50% נשמע לא טוב. זאת אומרת, לא עשיתם את זה, אז אני עכשיו הולך לשכנים. זה לא עובד. שתחייבו. יש התחייבות בין החתן להקלה, לא עושים ברייק, לא נשברים הפגישות. המועד הוא בינינו, ואנחנו קובעים פגישה. כבר אמרנו פעם, בעולם המודרני שלנו, יש לנו לוח. וכך אנחנו תמיד יודעים מתי יהיה פסח, אנחנו גם יודעים מתי יהיה סוכות, אנחנו יודעים מתי יהיה פסח עוד 10,000 שנה. זה נראה לנו מאוד נחמד, כי אפשר לתכנן מה עושים. הזכרנו יותר מפעם אחת, זה מאוד עצוב, הדבר המתוכנן הזה. כי תארו לכם שהיינו צריכים לחכות שבית הדין בירושלים יקדש את החודש, ושהשליחים יבואו להודיע, ושבעיירה אצלי עד יומיים לפני פסח, אני בכלל לא יודע מתי פסח, איך אפשר לקבוע עם אורחים. תארו לכם מה זה היה עושה ללבבות שלנו. לא יודעים מתי פסח. אתם יודעים מה זה עושה? מחכים לפגישה, היא בכלל לא נקבעה. מחכים, הפגישה נקבעת כששני הצדדים הוציאו יומן וזה לא. הפגישה היא ספונטנית כל פעם מחדש. קוראים לזה מועד. בית ביידיש. נפגשים. דוד ורעיה למפגש. ולמפגש הזה יש התוועדות. עכשיו באים לגלות לנו שיש בעולם גם אוהל מועד. הוא נקרא אוהל מועד כי בפנים יש עדות. ומעל העדות יש התוועדות בין שני הצדדים. הערה אחרונה אגב מרתקת. באיזה תאריך בשנה נוצר הדבר המופלא הזה שקוראים לו מועד? זה היה בראש חודש ניסן, נכון? החודש הזה לכם ראש חודשים. ובאיזה תאריך בשנה הוקם המשכן? נכון, בראש חודש ניסן. עכשיו אנחנו מבינים למה ראש חודש ניסן הוא היום החשוב הזה כל כך, ולמה בראש חודש ניסן מתחילה כל הגאולה. כי בראש חודש ניסן נקבע שאין אף אחד בעולם, אף פרעו, שיעצור את הפגישה בינינו. שיכולים לעבור עלינו כל ימי סוף שבעולם, הפגישה הזאת תתרחש. נרצה, לא נרצה, נבין, לא נבין, אנחנו נרצה את הפגישה הזאת, כשנזכור שאנחנו רוצים. כדי שהיא תתרחש, היא צריכה להתרחש כשאנחנו רוצים אותה. אין קידושים בלי רצון של צד אחד. זה לא תופס. קידושים בעל כורחו או בעל כורחה, בחרס, באלמה, זה כלום, זה קשקוש, לא היה שום חוזה. אין דבר כזה. זה לא עסקה קניינית בין שני צדדים. זאת הסכמה של התקדשות. בראש חודש ניתן, ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את המשכן, את משכן העדות. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה. שני כתובים מכחישים זה את זה. כתוב אחד אומר, כדי שתיווצר בעולם פגישה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, צריך שהקדוש ברוך הוא יבוא אל האדם. בעברית אחרת כתוב אחד אומר, מה אתה בכלל בן אדם? תכיר את מה שאתה, תסתכל פעם אחת ברנטגן מי אתה, תפסיק להחזיק את עצמך כל כך. הקדוש ברוך הוא החליט לבוא אלינו. זה כתוב אחד אומר. וכתוב אחר אומר, הקדוש ברוך הוא קרא לנו, אני אומר משפט כמעט נורא, כביכול, 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 כי הוא צריך אותנו, כי הוא לא יכול לבד. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. עברית אחרת, כתוב אחד אומר התערותא דלעילא, כתוב אחד אומר התערותא דלתתא, כתוב אחד אומר זה ספר תולדות אדם, כתוב אחד אומר שמיים נבראו תחילה, כתוב אחד אומר ארץ נברא תחילה. זה מוכיח מן הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה מוכיח מן הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. כתוב אחד אומר, האדם, כאן נמצא המרכז. כתוב אחד אומר, השמיים. שני הכתובים האלה, עניינם הוא להכחיש וזה. זה שני כוחות מנוגדים, שהתפקיד של שניהם הוא להכחיש אחד את השני. בא משה רבינו לקבל את התורה, זועקים המלאכים, מה לילוד אישה בינינו, מה מחפש פה בכלל דבר כזה? הוא הרי חלש, הוא הרי חסר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תן להם תשובה. אומר להם משה רבינו, מה לכם ולתורה? אתם הרי לא חלשים, אתם הרי לא חסרים. אז איך אתם יכולים להשלים? תורה זה להשלים את העולם. אתם לא יודעים להשלים את העולם, אתם בכלל יודעים מה זה להיות חסר? שני כתובים מכחישים זה את זה, אלה ויכוחים של כל שנייה בעולם, בין משה למלאכים, בין השמיים לבין הארץ. חז"ל שואלים, מה פירוש השם הזה שדי, שיש לנו על הדלת, על המזוזה, שין ד' י'. חז"ל אומרים תשובה נפלאה, לאחד המדרשים, פלאי פלאות, שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז הוא ברא את הארץ, היה תוהו ובוהו, ואז הוא חילק ארץ ושמיים, ברא את הארץ, ראה הארץ מסוגלת להגיע למטרש X, התחיל לברוא את השמיים, והשמיים היו נמתחים והולכים, נמתחים והולכים, נמתחים והולכים, ואז לא היו פרופורציות. עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם, שמיים, די! ועמדו מגערתו. יודעים מה אפשר? לשמיים אין גבול. למה הם צריכים להגביל את עצמם? כי לי יש גבולות. כי אני אפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים. אבל הם כולו נשמת חיים מן השמיים. נכון? לכן הם לא מסוגלים להשפיע בכלל על האפר. אז מה הם עושים פה? אז השמיים נמתחים, והארץ נמתחת, ובית שמאי ובית הלל מתווכחים, מה נברא ראשון? וכצפוי, בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה, ובית הלל, שיודעים מאיפה אנחנו באנו בדיוק, אומרים הארץ נבראת. ושני כתובים מכחישים זה את זה. זה אגב מעניין, שדי, זהו הכינוי שאותו אנחנו שמים על הדלת. מעבר לדלת יש תמיד כוחות מנוגדים. יש כאלה שנמתחים לכאן, יש כאלה שלכאן. כנראה שצריך שם את השם הזה. שמיים די, לפעמים אחד הצדדים מושך, פווה, צדיק. בס, פה צריך להגיע לאיזשהו איזון של שמיים וארץ. אגב, אתם יודעים למה שמים את המזוזה ועל הסוד? כי ישנה דעה אחת שצריך לשים את זה לאורך. ישנה דעה אחת שצריך לשים את זה לרוחב. אם רוצים לדעת לנהל בית, כדאי לדעת איך עושים מלחסן. וקוראים לזה שין ד' י'. זה כלל חשוב. אבל נחזור אלינו. שני כתובים מכחישים זה זה. ומכוחה של ההכחשה הזאת נולד כוח שלישי מחודש שקוראים לו הכתוב השלישי. אי אפשר שיבצר בעולם כתוב שלישי בלי שני הכתובים שמכחישים זה את זה. ההכחשה הולידה את הכתוב השלישי. זה לא סברה שלך בן אדם, זה הקודש ברוך הוא בכתוב השלישי יוצר את זה. איך? כי הוא רוצה לבוא אלינו ואנחנו רוצים לבוא אליו. ורק ששני הכתובים המכחישים את זה, את זה, מצליחים איכשהו להתחבר, לנצח את המלאכים שמפריעים פה ואת הבעיות שמפריעות פה ואת מה שיש למטה ואת מה שיש באמצע, נוצר כוח שלישי שקוראים לו הקדוש ברוך הוא קורא למשה. וכיוון שמשה נכנס אל הפתח, הוא מחבר את התקע לשקע, ואז הכל מדבר. איזה מין מילה זאת בעברית? לא הכל מדבר כמו שלוחצים על מכונה וזה מתחיל לדבר. אז מתגלה שהכל הזה מחכה לדבר כל הזמן, הוא רק מחכה שתיכנס לפתח. ובבוא משה אל פתח אוהל מועד וישמע את הכל מדבר אליו. אז אוף, למה לא חיברת אותי מקודם? חיכיתי שיחברו. מבין שני הקרובים. זה פילי פלאות, אבל בוא נחשוב רק רגע איך זה יכול להיווצר. איך הדבר הזה? אגב, רק כאשר התקע והשקע מתחברים מעל ארון העדות, רק אז בפרוכת אשר על העדות יש נורה. וכך נוצר נר תמיד. נר תמיד הוא לא במקרה מחוץ לפרוכת, כי זה מקום יפה ויש שם צבע טוב, כי זה מסתבר אדריכלי. כי הוא תוצר של ההתחברות של הפקע והשקע. לכן כל המשכן יכול להיחרב, אבל נר תמיד הוא לתמיד. נכון? נר, נורה, זה לא האור הגדול, זה לא המשכן עצמו, אבל זה נר תמיד. אבל מאיפה משה מקבל את הכוח הזה? וכאן אנחנו מגיעים אולי לנקודה שכוללת הכל. בא, אני רוצה לעמוד. חשבתם פעם על הפסוק הזה, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד אמור, ויקרא אל משה מהיכן? למה היה צריך לקרוא למשה? כלומר, בעברית אחרת, מה מעניין אותי איפה היה שכתוב ויקרא? כתוב ויקרא אל משה ויאמר אליו, החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא גם בטח היה באיזשהו מקום. למה הוא קרא לו? מה זה משנה? ויקרא אל משה, אפשר תרי"ג מצוות. זה אגב בכלל לא קשה השאלה. כתוב בפירוש בפסוקים הקודמים, רק יש בעיה אחת פשוטה, שהפסוקים הקודמים זה בסוף ספר שמות. ובין סוף ספר שמות לספר ויקרא א' עובר שבוע שלם, וגם יש חזק חזק ונתחזק באמצע, ועוברים עמוד, אז בכלל בלגן. אבל זה המשך ישיר. בוא נראה ציום ספר שמות. פעם ראינו אותו אגב המשכן. למה היה צריך לקרוא למשה? לפלאי פלאות. סיום ספר שמות במקור 9. מקור 9 מתחיל במילים ויחס לענן את אוהל מועד. אבל ברשותכם אני רק רוצה להזכיר את הפסוק בעל פה לפני הפסוק הזה. הפסוק הקודם לפסוק הזה הוא שמשה גמר להקים את חצר המשכן. המילים החותמות את הפסוק שלפני כן הם ויחל משה את המלאכה. איזו מלאכה? מלאכת המשכן. זוכרים למה אמר חזקוני שהמשכן דומה? לבריאה. זוכרים עוד ויחל אחד בתורה, נכון? ויחל מישהו אחר. ההשוואה קשה קטע. אבל זה רק בשניהם מופיע. ויחל אלוקים ביום השביעי. כי בעצם מה שקורה בבריאה ומה שקורה במשכן הוא אותו דבר. מה קורה בבריאה? הכל קיים. ואז בסוף הבריאה צריך לבוא איזה מישהו ולחבר את כל הבריאה הזאת אל השקע. לתת לה משמעות, לתת לה שבת. ואם הוא לא עושה את זה, שום דבר לא יהיה. ואם ישראל שומרים שתי שבתות, מיד הם נגלים. למה? כי הם מחזירים את העולם אל המשמעות שלו. אגב, למה שתי שבתות? זו של בריאת העולם, וזו של יציאת ישראל. אלה היו שני שלבים שהעולם יצא מהחושך שלו, מהתוהו ובוהו, חזרה למציאות. ויחל משה את המלאכה. זאת אומרת, המלאכה נקראת על שם גומרה. משה רבינו סיים את מלאכת המשכן. מן הסתם למשה רבינו יש, הייתי אומר, לפחות VIP ביכולת להיכנס למשכן, נכון? יש לו מן הסתם כרטיס מגנטי בכניסה. הוא ודאי מסודר. כרטיס כזה שהוא לא מאבד. אני עם כל מקום צריך כרטיס, יש לי, אבל אני מאבד. הוא יש לו, אין לו בעיה להיכנס, נכון? ויחל משה את המלאכה, אבל הוא צריך להיכנס למשכן, אם צריך. ויחס לענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. אגב, אתם זוכרים, משה רבינו הוא גם עם עננים לא כל כך מתרגש, נכון? הוא היה בענן 40 יום ו-40 לילה, כבוד השם. הוא יודע איך עובדים עם זה. שתי המילים החותמות את ספר שמות על משה. אנחנו במוצאי זין אדר, מוצאי היורצייט של משה רבינו. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד.
כי שכן עליו הענן. ועכשיו תחפשו עוד מילים על משה. זהו, אלה המילים החותמות את משה בספר שמות. אתם חשבתם פעם? משה רבינו, דיברנו על זה פעם. משה רבינו, שבספר שמות אנחנו פוגשים אותו מההתחלה. מתמלא הבית כולו אורה, מהתינוק הזה עם התיבה, דרך הסנה, דרך האיש שנוטה את היד ובוקע את ים סוף, ומכה את מצרים וקורע את הים, ומוריד את המן והמלאק, ומורים את הידיים ומוריד את הידיים, וגומר לבנות למשכן. מה הדבר האחרון שכתוב עליו בסוף ספר שמות? ערכי ניש. הוא לא יכול לזכן. זה הסיום. אין משהו פחות צורם, איזה משהו יותר יפה במוזיקה. לא יכול. בפני פלאו. למה לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד? כי שכן עליו הענן. וכבוד השם מלא את המשכן. נו, אז מה צריך לעשות? לא כתוב. כתוב פה עכשיו כך. ויעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו מי? כלומר, פתאום הנושא הוא מי? ומה עם משה נבך? הוא לא יכול להיכנס למשכן. עכשיו מספרים לי מה קורה עם הענן לגבי המסעות. אפשר אולי לחכות עם זה כמה פסוקים. זה מאוד מעניין, אבל אנחנו במתח. משה מחכה בחוץ. הוא לא יכול להיכנס. אבל רק רגע, אני רוצה לספר לך מה קורה עם הענן מבחינת המסעות. מאוד מעניין. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל, וכל מסעיהם חזק חזק ונתחזק, ועכשיו שבוע. טוב. ומה עם משה? כיוון שהוא לא יכול להיכנס, אז צריך לקרוא לו. אז ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לימור. מה קורה באמצע? באמצע קורה דבר נפלא, זה כל התורה כולה פה עכשיו. משה רבינו לא יכול להיכנס, משה רבינו גם אין לו הווה אמינה שהוא יכול להיכנס, הוא בכלל לא חשב שהוא יכול להיכנס. פעם דיברנו על זה, אני רוצה לטעון, אם יש משהו שמבטא מה זה ספר הגלות והגאולה ביותר מכל דבר אחר, זה שתי המילים האחרונות. אדם אחר, אחרי שהיה בוקע את הים ומוריד את המכות, ומוריד את המן, ובונה את המשכן, הוא לא היה מרגיש שהוא לא יכול. אתם יודעים מה זה להיות בן חורין? לגמור את המלאכה, לסיים את המשכן, ולדעת שאם הקודש ברוך הוא לא יקרא לך, אתה לא יכול להזיז אצבע. אתה משוחרר מאלוהות השרירים שלך. אתה משוחרר מהעבדות לזה שאתה חושב שאתה יכול. מי שלא יכול וכתוב עליו לא יכול, זה חוכמה קטנה. מי שיכול לעשות את כל מה שעשה משה בספר שמות, וכששואלים אותו ברזומה, סכם את יכולותיך, הוא מסכם בלא יכול, זה בן חורי. פעם הזכרנו את הגרא. יודעים שיש הלכה שצריך לסמוך גאולה לתפילה. הזכרנו אותו פעם. גומרים גאל ישראל, מיד עוברים ל-18. נכון? סומכים גאולה לתפילה. אחרי שמספרים איך הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, אז עוברים מיד לתפילה. עכשיו מבקשים בקשות. בערבית שעוד מעט נתפלל זה לא לגמרי כך, כי אחרי גאל ישראל אנחנו אומרים עוד השכיבנו. אז אומרים חזל טוב, השכיבנו זה כגאולה אריכתה. הסר מעלינו שטן, דבר, טוב, יפה. שואלים חזל, יופי, אבל אתם זוכרים שגם אומרים פסוק אחד לפני 18. השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אומרים חזל עוד פעם, כיוון דתקינו רבנן אריכתה. אין דבר, חזל התקינו זה... תם הבא, תגיד לי לא לשאול, אני לא אשאל, אבל איזה מין תשובה זו? כמה מתקין ראיו יכולים להתקין בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, אריכת, ואנחנו ממשיכים. אני מקבל, גמרנו, לא אשאל פעם הבאה, אבל אתה יצאת לי לשאול, אתן תשובה. אומר הגרא, השם שפתי תפתח, זה בכלל הסיום של גאל ישראל. הנביא יהודי אמר, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, קריאת ים סוף, השם ימלוך לעולם ועד. עכשיו הוא הולך להתפלל, ולפני שהוא מוציא את המילים ברוך אתה, הוא אומר ריבונו של עולם, רציתי רק להגיד משפט אחד. אם לא תפתח לי את השפתיים, אני גולם. עכשיו גמרתי את סיפור הגאולה. עכשיו אפשר להתחיל את התפילה. סיפור הגאולה לא הסתיים בגאל ישראל. אלא בגאל ישראל השם שפתיי תפתח. אי יכולתו של היכול. זה סיפור הגאולה. כשאתה יודע להתבטל כך אל הקדוש ברוך הוא, הוא קורא אליך מאוהל מועד. ואז הוא מוציא את הכל מן השמיים. אבל איך אפשר להתבטל כך אל הקדוש ברוך הוא? זאת הקומה האחרונה בשיעור. משה רבינו מלמד אותנו גם את זה. חשוב לדבר על משה רבינו במוצאי זין אדר. אתם יודעים מה המבחן אם אדם מתבטל אל הקדוש ברוך הוא? זה לא מילים גבוהות ומסתיות. מי שמתבטל אל הילדים של הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא מתבטל אל הקדוש ברוך הוא. מי שלא מתבטל אל הילדים שלו, סימן שלא מתבטל אל אבא. זה סימן פשוט. משה רבינו התבטל אל כלל ישראל. משה רבינו בסוף ספר שמות הופך להיות אזרח מספר זהות X עם כל בית ישראל בכל מסעיהם. ולא יכול משה, והופס הוא נעלם בבני ישראל. ואז ויקרא אל משה, רואים את מקור שבע למעלה, אתם זוכרים את האלף הקטנצ'יקית שם בסוף? צריך להיות כתוב איך? ויקר, קוראים לזה אלף זעירה. ואיזה בין ויקרא לויקר? ויקר זה שורש? מקרה. משה רבינו הפך להיות אחד מכל ישראל, ופתאום קראו אל משה, והוא חיפש איזה מוישה מתכוונים. הרי לא יכול להיות שקוראים אליו. למה מי הוא? הוא לא יכול! לא בתור סיסמה, עכשיו אני עובר על הענבה. הוא באמת לא יכול, הוא להבין מה רוצים ממנו בכלל. ואם קוראים לו, זה מין הסתם מקרי לחלוטין. הוא מספר 30 מצד ימין, אז יצא הוא, מה יכול לעשות? זה קדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא מסכים, אתה תכתוב ויקרא. אמר משה רבינו, אי אפשר. סיכרו, יהיה קטן. ואז ויקרא עם א' זהירה. וההתבטלות הזאת של משה אל השם נובעת מזה שהוא חלק מכל בית ישראל וכל מפריהם. אם את זה מבינים, אפשר להבין את הסיום. העדות, ארון העדות, בית המקדש, המשכן, המקום שממנו נוצרת כל ההתוועדות הזאת בנר התמיד. בפרשה הבאה אנחנו נעמוד המומים מול משה רבינו. עם ישראל חוטא בעגל. נורא. אז מה אתה עושה? שובר את העדות? לוקח את הלוחות ושובר אותם? איך יכול להיות? כל ההסברים שבעולם משה רבינו רצה ללמד את עם ישראל את זה ואת זה. אני עכשיו שואל שאלה, התחלתי ומסיים בשאלה הלכתית. דיברנו בהתחלה במושג ההלכתי שני כתובים. שאלה הלכתית. אם משה רבנו היה רואה אותי חס וחלילה, חס וחלילה, מוחק פסוק אחד בתורה. עוד. שובר את הלוחות? מאיפה הייתן ההלכתי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, יישר כוחך. מה קרה? כותב רב מאיר שמחה מדווינסק, גאון ההלכה והמחשבה יחד. אתם יודעים למה משה רבינו שבר את הלוחות? אני אומר על פה. אחרי זה נגיע למשה. משה רבינו אומר לעם ישראל, רבותיי, אני רוצה להסביר לכם מה זה לוחות. הלוחות האלה קדושים, נכון? קדושים ומקודשים. למה? כי החטא נתן אותם. אבל הקלה לא חותמת. אז הלוחות האלה לא קדושים ולא מקודשים, הם סתם חתיכת אבנים, סתם. אני לא צריך שיהיה לי כבד, אני שובר. הם הפסיקו להיות קדושים. ברגע שהחתן והכלה הם לא עם אותם לוחות. אין להם שום תוקף הלכתי. קחו ספר תורה. קדוש ומקודש. ועכשיו אני אגלה לכם שספר התורה הזה נכתב בכלל בלי שום כוונה לשם קדושת ספר תורה. סתם מישהו פלט אותו ויצא ככה. מרגע זה ספר התורה לא קדוש ולא כלום, אפשר לעשות איתו מטוסים. מה קידש את ספר התורה? זה שישראל קדושים. כתבו את התורה. יהודי. יהודי טוב. יהודי פשוט. כל יהודי. רוצה לכתוב אות. והוא אומר את המילים לשם קדושה. והוא לוקח את הדיו ושם את האות הזאת על אור של בהמה גסה. ולא האות קדושה. אלא האור של הבהמה הגסה, החוטים שתופרים את האור. הכל קדוש קודש קודשי. למה? כי הכלה והחתן נפגשו. אז קוראים לזה קידושים. אבל אם הכלה צועקת לא רוצה, אז יש ערך לטבעת? אבל הטבעת יפה. כתוב שם אנוכי השם אלוקיך. בסדר, אבל אם קלענו, אז מה אפשר לעשות? אומר המשך חוכמה, אין שום קדושה ללוחות ברגע שיש חטא עגל. הלכתית, פס הקדושתם באותה שנייה. אז למה משה רבינו עושה את זה דווקא עכשיו? אומר משה רבינו, עם ישראל, אני יודע בדיוק למה חטאתם בעגל. אני מאמין בכם. מי שלא מאמין בכם זה אתם בעצמכם. אתם יודעים למה חטאתם בעגל? כי באתם אל אהרון ואמרתם לו, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. גבל, אם לא יהיה משה, אז מה נעשה? הרבה לא בא. הגננת לא נמצאת. אם אין משה, מי אנחנו? הוא זה שקרא את הים, הוא זה שהוציא ממצרים, הוא זה ש-40 יום ו-40 לילה לא אכל ולא שתה. אם אין לנו משה, תפקידנו יסתיים. אמר להם משה, תגידו, אתם חושבים שבי יש איזשהו עניין? אתם יודעים מה הכוח שלי? אתם! אבל אם אתם לא נמצאים, אלף משה לא שווים שום דבר. אם אתם לא קלה, אלף לוחות עדות, הם לא לוחות עדות. כי מה העניינם של הלוחות? שהם לוחות עדות. שהם לוחות של התוועדות בין שני צדדים. לוחות בלי הצד הראשון או השני. הם חתן בלי קלה. וחתן בלי קלה. גם אם זה הקודש ברוך הוא. זה לא קידושי. וארון העדות. שני כתובים הכחישו זה את זה 40 יום ו-40 לילה על הר סיני. כל הזמן אמרו המלאכים, מה מחפש פה ילוד אישה? כל הזמן אמר משה, מה מחפשים פה המלאכים? משה זכה. הוא יורד למטה ורואה שמה שהוא אמר הוא נפלא, אבל הכלה לא גיבתה אותו. הוא שליח קידושין שבעצם לא קיבל כתב שליחות. אז הוא שובר את הטבעת, כי אין קידושין. כשהוא מקבל כתב שליחות נוסף, הוא עולה למעלה. אז הוא יורד עם הלוחות לפעם השנייה. הלוחות של הפעם השנייה במהות קדושים הרבה פחות מהראשונים. אבל הראשונים הם שברי לוחות. כי הקלה לא קיבלה אותה. השניים הם לוחות העדות. לוחות אולי פחות קדושים מהראשונים, אבל שיש בהם קידושים, יכולים ליצור מחוץ לפרוכת נר תמיד שבו מצווים כל בני ישראל, ויכולים לקחת את התשתית של המשכן, לתקן בתוכה אורה, כדי לתת לדרים שיבואו אל המשכן לקבל את האור שבא ממשכן העדות, מארון העדות הזה של הבנועדתי לך שם. ערב טוב.